אז בעניין הזה אנחנו רוצים לעסוק, ונמצא איתנו בעניין הזה פרופסור עמיחי כהן. שלום לך אדוני.
שלום וברכה.
שלום שלום, פרופסור בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני אציין כתלמיד לפני רבו, שאני עוד זכיתי ללמוד אצלך לפני לא הרבה שנים, והייתי שמח, אני זוכר עוד את הקורס למשפט בינלאומי, הייתי שמח שתרחיב למאזינינו לגבי סמכותו של בית הדין. הסמכות היא לדון בסכסוכים בינלאומיים בין מדינות. אנחנו בסכסוך בין מדינות?
אז כאן צריך להבין את מה קרה כאן. ישראל חתומה עוד בשנות ה-50 על אמנה, האמנה למניעתו של הפשע השמדת עם, שזאת אמנה שבעצם נכתבה בעקבות השואה, וישראל הייתה מהמדינות שדחפו וקידמו אותה. באמנה הזאת הסכימו המדינות שכל סכסוך בנוגע לאמנה יוגש לבית הדין הבינלאומי. ומכאן ההסכמה. עכשיו אתה שואל נכון, רגע, אבל מה העניינה בכלל של דרום אפריקה כאן?
כן.
זה ילדו לפלסטינים, אבל מה העניינה של דרום אפריקה? אז צריך להבין קודם כל שהפלסטינים הם לא מדינה, וגם שיש מקומות שאולי כן נחשבים בצורות מסוימות כמדינה, לא נדון בזה עכשיו, הם לא רצו להגיש את זה בעצמם, לא רצו להסתבך עם ארצות הברית, לא רצו להסתבך עם ישראל, העדיפו לעשות את זה על ידי שליח. כבר לפני כמה שנים, בית הדין הבינלאומי, תיק אחר, בעניין השמדת העם, קביעה של מדינה באפריקה, גמביה, נגד מדינה אחרת באסיה, מיד אמר, בית הדין אמר שהנושא של השמדת עם הוא כל כך חמור, שזה עניינו של העולם כולו. זאת אומרת, לא צריך פה דווקא איזה מדינה שכנגדה נעשה השמדת עם. השמדת עם, יש בזה היגיון, גם אנחנו מדברים בפשע השואה, למה העולם כולו לא התערב, כן? זה חלק מהטענות שלנו.
נכון.
אז הדיון כאן הוא, מה שאמר בית הדין, הוא שהפשע הזה הוא כל כך חמור, פשע השמדת העם, שפה זה עניינו של כל העולם, כל מדינה. יכולה לתבוע מדינה אחרת בטענה שהיא מבצעת השמדת עם על בסיס עובדתי מסוים.
זאת אומרת, יש זכות עמידה לכל מדינה לטעון להשמדת עם של מדינה אחרת, על ידי מדינה אחרת. אגב, כמובן גם אם השמדת העם הזו מבוצעת שלא כנגד מדינה, נכון? זה למותר לציין, במקרה הזה הרי זה לא דווקא כנגד מדינה. בוא נקפוץ באמת מהנושא הזה ישר למה שאמר בית הדין. שמעתי אותך גם אומר ברעיונות, אתה מחלק את הפסיקה כפי שניתנה לחלק הרטורי שלה ולחלק המעשי. עד כמה בחלק הרטורי הרגשת שבית הדין נאלץ להתפתל, ליצור, נקרא לזה, קונסטרוקציות משפטיות חדשות, או שפשוט ידענו כמעט מילה במילה מה הוא הולך לומר?
תראה, צריך להבין מה בית הדין עשה כאן, מה המגבלות שלו. בית הדין, כדי להתחיל לדון בתיק, ודאי כדי לתת צווי ביניים, שזה מה שקרה ביום שישי האחרון, בית הדין צריך לעבור איזשהו רף ראייתי, מינימלי. צריך להראות שהתביעה לא מופרכת. הרי אמרנו שכל מדינה יכולה להגיש נגד כל מדינה. זה לא שכן, כל דבר, כל המדינות יתחילו להגיש. צריך איזה רף ראייתי מינימלי. ומה שבית הדין התיימר לעשות בחלק הרטורי, זה בעצם להסביר למה הוא חושב שהטענות של דרום אפריקה הן לא טענות מופרכות לחלוטין, הן עוברות את הסף המינימלי הנדרש כדי שבית הדין בכלל ידון בהן.
כי מי העלה את הטענות האלה לפני בית הדין? מי טען שהטענות מופרכות מסודן? רק אנחנו או שבית הדין בעצמו התחבט?
כן, היה דיון לפני שבועיים שדרום אפריקה פענו את הטענות שלהם.
נכון, ואז טען הצד הישראלי.
ואז היה הצד הישראלי. הטענה הבסיסית הישראלית הייתה שזה הכל מופרך. אין כאן שום קשר. אולי נסביר ברשותך טיפ-טיפה, אם כי יכול להיות שכבר עסקתם בזה, על פשע הג'נוסייד. אבל מה שאני רוצה לחזור ממש בקצרה. פשע הג'נוסייד מורכב בשני מרכיבים. מרכיב אחד, העובדות, המעשים בפועל, הריגה בהיקף גדול או ריבת נזק בהיקף גדול, והמרכיב השני הוא מרכיב הכוונה, שמתכוונים להשמיד קבוצה לאומית מסוימת, קבוצה אתנית מסוימת. והטענה הבסיסית הישראלית הייתה, מעבר לעובדה שישראל טענה שהכל מתנהל לפי דיני הלחימה, הכל המעשים, אין כאן הפרות, אבל שאין בסיסית, אין בכלל כוונה כזאת. ישראל לא מתכוונת להשמיד לא את כל הפלסטינים, לא את כל הפלסטינים בעזה, לא חלק משמעותי, ישראל מתכוונת להילחם בחמאס. זאת הטענה הבסיסית הישראלית.
כשהצד השני, דרום אפריקה, וגם בית הדין דן בזה, ניסו לבסס כן רצון להשמדה, כוונה להשמדה, מאמירות של כל מיני פוליטיקאים זוטרים וגם בכירים.
כן, אז יש כמה, תשמע, יש כמה אמירות שביותרות, שנאמרו בתחילת המלחמה ולאורך המלחמה, כמו שאמרת, על ידי פוליטיקאים בכירים יותר ובכירים פחות.
כן.
גם אני אומר, צריך לדעת, הפסיקה של בתי הדין הבינלאומיים בסיכומו של דבר, כשמדברים על אמירות, אז צריך להיות אמירות ברורות שמכוונות לרצח עם. מין אמירות צד כאלה שאפשר לפרש אותם לכאן ולכאן, שלעניות דעתי הם לא בסדר, אבל בסופו של יום זה לא מה שיביא להוכחה שדרום אפריקה מחפשת. אין, הרי ברור לכולנו שאין כאן רצח. ובכל זאת, הרטוריקה של בית הדין הייתה רטוריקה תקיפה, בעיקר בגלל שבית הדין הסתמך בשלב הזה, בעיקר על דוחות של כל מיני נציגים, של כל מיני גופים של האום. אונרא וארגון הבריאות העולמי.
דוחות מהתקופה האחרונה, נכון? מתקופת הלחימה.
מהמלחמה, שמתקופים מצב גרוע מאוד שקורה בעזה. עכשיו אני רוצה להגיד, באמת המצב בעזה גרוע מאוד. באמת, זה 2 מיליון אנשים, שחלק ניכר מהם עזבו את בתיהם, וחלק ניכר מהם, יש הרבה מאוד הרוגים. שאלה כמובן היא מי השם.
ישראל לא מנסה להתכחש לזה, נכון? ישראל אומרת, המציאות הזו היא הזויה. ילדים ומשפחות משלמים את המחיר, אבל מי שפלש אלינו וטבח באזרחינו, זה חמאס.
המציאות היא קשה, המציאות היא קשה, וזה לא צריך להיעטב לדבר הזה. פשוט חמאס אשם בזה.
מה באמת? אתה יודע מה, אני רוצה לשים... כן, אני רוצה ברשותך לפתוח סוגריים בעניין הזה. הרי בית הדין, ושאלנו את זה גם כמה פעמים פה בתוכנית, יכול להיות שבתי הדין, הטריבונלים החשובים הבינלאומיים האלה, מנסים לפעמים להצטייר כנאיבים, באיזשהו אופן. אבל בית הדין בסופו של דבר יודע איך נראית מלחמה. והיא נשאל עכשיו את בית הדין הבינלאומי, איך לשיטתך מדינה כמו ישראל אמורה להגן על אזרחיה, לצאת לנקום, כן, יש גם נקמה בבית הבינלאומי, את נקמת מתיה, בלי שזה יוגדר כהשמדת עם. אנחנו, אין לנו עניין להשמיד את העם העזתי. בית הדין באמת מצפה שלא נתבטא התבטאויות קשות אחרי רצח מקומם כזה? הרי, נסתכל על מלחמות, כן.
אני אגיד שתי הערות, בסדר ברשותך. הערה אחת היא שחכמים ייזהרו בדבריכם, בסדר? זה לא, יש הבדל בין התבטאות של חיילים, או של כל מיני זמרים, שים את זה בצד, זה לא הדיון.
כן.
אנשים שנמצאים במוקד קבלת ההחלטות צריכים להיזהר איך שהם מדברים, זה בכלל. אמירה היא לא קשורה אגב לבית הדין הבינלאומי, היא קשורה לנקיות השיח הציבורי בתוך מדינת ישראל. עכשיו, אבל לשאלה היותר, אני חושב, חשובה, כל השאלות שלך חשובות, השאלה הזאת יותר...
אקח את זה כמחמאה, בכל זאת, מאחד המרצים שלי.
אני אומר, אני אשיב לך על מה שאומרת בהתחלה, בכל תלמידה השכלתי. אני בסדר. הנקודה היותר משמעותית היא לשים לב לפסיקה עצמה. אין אף שופט אחד בבית הדין הבינלאומי, כולל לא השופט הלבנוני וכולל לא המרוקני, וכולל לא הסומלי ולא הסינית, שאמרו לישראל להפסיק את המלחמה. אין דבר כזה, אין אמירה. נכון. אני אומר, פה השופטים הכי שהיינו מצפים מראש שיהיו כאילו נגדנו. בסופו של דבר, שאתה מסתכל על הוראות בפועל, כל השופטים בבית הדין הבינלאומי, שקרו, קבעו מגבלות על מדינת ישראל, אף אחד מהם לא אמר להפסיק במלחמה. אז דבר הזה צריך לשים לב. אני חושב, זה אין לי ראיות, אבל אני חושב שהיה פה איזושהי פשרה. שבמסגרתה באמת השופטים הביאו, או בחלק הרטורי, הביאו איזשהו זעזוע בעוצמת הסבל שנגרם לאזרחים, ושוב, אני לא מתחיש, אני לא חושב שראוי בכלל להתחיש את הסבל שנגרם לאזרחים, ובצד שני, לא אמרו לישראל להפסיק את הלחימה. זאת המלחמה המתנהלת, היא לא השמדת עם. ראוי, כך אמר בית הדין, לעניין הזה דווקא הצטרף השופט ברק, וגם מי שהקשיב לפני זה היה די ברור שזאת נקודת חולשה מסוימת של מדינת ישראל, ראוי גם שהשיח הציבורי יהיה יותר רגוע בעניין הזה. אבל זה לא, זה נקודת צד כזאת, זאת לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שכרגע אין שום, לשאלתך, אין שום הוראה מבית הדין להפסיק את הלחימה. יש הוראות שאומרות, א', לא לבצע השמדת עם, שזה ישראל לא מבצע, ושנית, לטפל בעניין
המוניטרי.
גם זה ישראל ממילא עושה, חלק גדול מהטיעון של ישראל, מי שעקב אחרי הדיון לפני שבועיים, היה להסביר מה בדיוק היא עושה. יכול להיות, וזה לא מוכחש, שיש כאן עוד דברים שישראל יכולה לעשות, אבל בסופו של דבר, זה נוגע לאיזשהו ויכוח פנימי שאנחנו רואים אותו במדינת ישראל בימים אלה, לגבי הסיוע ההומניטרי. צריך להבין, אני לא נחליט אם כן או לא לספק סיוע בגלל בית הדין הבינלאומי. אבל צריך לקחת בחשבון שהסיוע ההומניטרי הוא דרישה לא רק של בית הדין הבינלאומי, גם של ארצות הברית לתמיכה בישראל, גם של בעלות בריתנו במערב, זה חלק גדול ממה שקונה למדינת ישראל את השקט הזה.
את השקט לפעול. ראיתי מישהו שכתב בהקשר הזה, אולי אתה תתחבר לזה. ראיתי מישהו שכתב שכביכול בית הדין אמר, מדינת ישראל צריכה קצת יחסי ציבור נוספים לסיוע ההומניטרי שאת נותנת. זה לא מספיק מודגש בעולם.
כן, אבל אתה רואה שיש את הוויכוח היום במדינת ישראל. צריך להבין, זה מחיר שמדינת ישראל משלמת בשביל התמיכה הבינלאומית. זה ברור לגמרי.
זה ברור, נכון.
אם היית שואל בשמיני באוקטובר, שישראל יצא למלחמה, כמה זמן יהיה לישראל להילחם בעזה?
אף אחד לא דמיין שיהיה לנו כל כך הרבה זמן, בלי לחץ בינלאומי. אף אחד. ועוד נוסיף לזה את שיירות ההספקה שאנחנו מקבלים, מטוסי התובלה, אף אחד לא דמיין. פרופסור כהן, הנושא הזה מרתק, ואתה מרתק אותנו בו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריו, ומן הסתם עוד נשתמע פה בתוכנית בעניין הזה, ככל והנושא יתפתח. אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו היום.
תודה רבה.
להתראות.